ערב טוב, בהמשך לשיחות שלנו בנושאים בעניין עדי עד, אנחנו התקדמנו שלב. בשיעור הקודם דיברנו על מעמד הנישואים, הסברנו שזה מעמד של שכינה. היום אנחנו הולכים קצת לעיין באחד הרגעים המשמחים ביותר בחופה, לפחות מבחינת החתן והכלה, ובכלל, זה קטע שבו אנחנו מסיימים בשירה גדולה ושמחה, שמח, תשמח, רעים האהובים. ולמעשה אנחנו מכנים את כל העניין הזה בכותרת שבע ברכות. שבע הברכות שמוזכרות בחופה, אנחנו כולנו מכירים, אנחנו רק נכיר אותם לאלו שאינם מכירים אותם בעל פה, גם אנחנו ככה צריכים לעיין בתוך הסידור, אבל הברכות... סדר הברכות גם כן צריך ללמד אותנו משהו, וזה מתחיל בברכה הראשונה שהאדם מברך. אני לא מדבר עכשיו על בורא פרי הגפן, אני לא מדבר על ברכת הקידושין, אבל אנחנו מתחילים בברכה הראשונה ואנחנו אומרים שהכל ברא לכבודו, לאחר מכן יוצר האדם. יש ברכה שלישית שהיא מוזרה, לכאורה היא חוזרת על עצמה, כי היא מסיימת באותה מטבע לשון. אנחנו אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, ברוך אתה השם יוצר האדם. כמו הברכה הקודמת לה, שאמרה בכללות, ברוך אתה השם וכו', יוצר האדם. צריך להבין מה העניין. סוס תסיס ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה וכולי, משמח ציון בבניה, שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצריך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם וכולי, משמח חתן וחלה, או וקלה, בברכה האחרונה אשר ברא ששון בשמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, ושלום ורעות, והתפילה על ירושלים, מהרה ישמע בהרי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מתלות חתנים מחופתם, ונערים משתי נגינתם, ברוך אתה השם, משמח חתן עם הכלה, וזה השבע הברכות שאנחנו מכירים, ואז כולם פורצים בשירה ובזמרה, ומתחילים הריקודים. אנחנו היום, למעשה נראה קצת להבין את הברכות עצמם. בתחילת השיעורים שלנו כבר הזכרנו שהתוכן של שבע הברכות והמספר שלהם, שהוא שבע דווקא, הוא מאוד מאלף ומחכים. זה תואם באמת להפליא את העקרונות שקבענו והבהרנו עד עכשיו. כלומר, הסברנו עד עכשיו את המהות יחסי האישות והקרבה שיש בין שני בני הזוג, גם במהות וגם במעמד המקודש. אבל נתחיל. קודם כל חכמים, שחייבים לומר שדבריהם הם זיקוק אחר זיקוק, הם מדויקים בתכלית הדיוק, שהם קבעו והגדירו את מעשה ההתקשרות שבין איש לאישה בשם מיוחד. זה לא רק התקשרות בגלל שהזוג אוהב אחד את השני, זה לא רק בגלל שהזוג מצא מאפיינים או רקע או חלום או רצון משותף. חז"ל מתעלמים מכל הדברים הללו, וקוראים לקשר הזה ברוב חוכמה ורוח הקודש, על מנת לתמצת את העומק המעשה הזה במילה אחת שאומרת הכל, קידושין. זאת אומרת, זה לא פעולה פורמלית, זה לא איזה פעולה של חוזה בין שני בני אדם. נכון שיש כתובה שיש לה דין של חוזה, של הסכם, של שטר, אבל זה לא העיקר. זו פעולה של החלת ערכים קדושים על הנפש והגוף כאחד. כשם שהאדם מעלה ומשנה מהותו של דבר חולין למעמד ומהות של קודש. דוגמה, אנחנו לוקחים דבר של חולין, אוכל, ואנחנו מברכים עליו. ברגע שברכנו עליו, הפכנו אותו ממעמד גשמי גרדה למשהו קדוש. איך? כן, דוגמה, אדם מביא קורבן, אבל ברגע שהוא מביא בהמה, זו בהמה. זה כבש, זה פר, זו בהמה או עוף. ברגע הזה שהוא מביא אותו לקורבן, הוא הופך לחפץ מקודש. ומי שנהנה ממנו, מועל בקודשים. כך הדבר ביחס למעשה הקידושים. על ידי זה שאדם אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, למעשה הוא מכיל קדושה של אשת איש. ומעילה בקדושה הזו, גוררת אחרי המיטה בידי האדם. אדם, זה לכם מבין מה הכוונה. בזה אנחנו יכולים אולי להבין יותר את העומק של דברי רבותינו שקבעו את המשפט הידוע המפורסם, איש ואישה שלום ביניהם, שכינה ביניהם, ואם לאו אש אוכלתם. מה זה אומר? זה אומר כבלי המשמעות הרוחנית, הקדושה, שהיא הבסיס המהותי, השורשי שקושרת אותם זה לזו, אין כל ערך למעשה הקידושין. כל המשמעות וההתייחסות של הקדושה היא בשורש של הדברים. כלומר, יש פה השלמה של מהות שורשית רוחנית של האדם, כשהוא מתחבר שוב פעם מחדש עם חלק שמשלים לו, או במצב של השלמות הזו יש שכינה וקדושה ביניהם. התוספות בראש מסכת קידושין, ממש בפרק הראשון, אומר שם, הרי את מקודשת, כמו שאתה אמרת מקודם רב יאיר, מה פירוש באמירה הזו, הרי את מקודשת, אומר התוספות, הרי את כהקדש. ואת כהקדש מכיוון שאת שלי. ברגע שאדם מקדש אישה, הוא אוסר אותה על כל העולם.
וגם על עצמו.
לא, זה בתקופת האירוסים.
זה הקידושין.
כן, הקידושין מעשה האירוסין, נכון, אבל נדבר על המצב שלנו היום. לנו היום האירוסין והקידושין הם בחופה. כלומר, השלב הזה שהיא אסורה על כל העולם וגם עליו היא 20 שניות, 30 שניות, כמה זה? אומרת, יש לה ברכה, כמה זה לוקח? חצי דקה, דקה, נגמר. כלומר, זה קצר מאוד. כלומר, לפי זה, מה שאמרו חז"ל, כחתן וכלה נמחלים כל עוונותיהם ביום החתונה, מובן לנו טוב מאוד. יש ספר שנקרא בקרת אברהם, של האדמו"ר מבוצ'אץ', שהוא אומר דבר מדהים, דבר נפלא, זה חידוש, חידוש עצום. הוא אומר שכל עוונותיהם נמחלים ביום חתונתם, זה לא רק ביום החופה עצמה, כך הוא כותב, אלא בכל יום ויום משבעת ימי המשתה, כלומר משבע הברכות. כל יום ויום נמחלים עוונותיהם. ולכן התענית שנהגו חלק מקהילות ישראל בערב החתונה, היא מאותה סיבה, משום שזה בחינה של יום כיפור מקודש לקראת מעמד קדוש, הכנה לקראת יום הכיפורים הזה, וזה גם משום חיבור במצווה. וידוע המנהג שאנחנו מוצאים אותו הולך ונפוץ יותר ויותר, שנותנים לכלה קבית לך פתקים, כל מיני פתקים עם בקשות שתתפלל עבור כל מיני אנשים שזקוקים לרחמי שמיים. למה זה? מה הכוח של הקלה באותו רגע? זה משום שהמעמד המיוחד והמקודש הזה מעמיד את הקלה במציאות של אדם צדיק, שלום עליכם, שמקודש, והדבר החשוב שצריך לדעת, שהתפילה נשמעת. קלה ביום חתונתה תפילתה נשמעת בוודאי. כך כותב האדמו"ר מבוצ'אץ'. אז אם כך, אנחנו מבינים מדוע יום הזה, התאריך הזה, העמידה הזו נקראת קידושין, כי זה החלת קדושה. אבל בואו נראה עכשיו את ברכת האירוסין, או ברכת האירוסין, קידושין. אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כן? יש כאלה שגם אומרים, והבדילנו מן העריות, או על העריות, ואסר לנו את הארוסות, כמו שאמרת, כמו שאמרו התוספות, שהוא אומר להרי את מקודשת לי, הופך אותה להיות כהקדש ואסורה על כל העולם וגם לא, כי עדיין היא רק מאורסת, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין, או על ידי הנשואות לנו, ברוך וכולי וכולי, מקדש עמו ישראל. יש מי שמסיים פה את הברכה דרך אגב, ומי שממשיך ואומר על ידי חופה וקידושין. כלומר, לפי הברכה הזו, אנחנו יודעים שלפני שמברכים אנחנו מוזגים כוס יין, ומברכים עליו. והמפרשים מסבירים שכמו שבכל דבר שבקדושה אנחנו אומרים על כוס יין, ככה דין במעשה הקידושין, שזה מעמד של קדושה ממעלה ראשונה. לכן נוהגים לברך על כוס יין קודם, ועל אותו הכוס אומרים את הדבר שהיא בקדושה ומעשה הקידושין. אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ואז את הברכה ברכת האירוסין, ברכת הקידושין. אנחנו אומרים הלאה, אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, אנחנו באמירה הזו קובעים קביעה שעל ידי המצווה הזו, כמו כל מצווה אחרת, שאנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו, אנחנו מתקדשים ומתארים. לכן אנחנו אומרים ברוך. מה זה ברוך? כלומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, מברכים אותו על מה? בנידון דנן שלנו, שציוונו על העריות. שיש לנו ציווי להתקדש ולא להתקרב לעריות. כלומר, נשים שאסורות עלינו, כמו שהם פורטים בתורה, מסכת יבמות, בהלכה, כל אחד בהתאם לקדושה ולמעמד הרוחני שלה. והן בחינת מעילה בקודש, מי שנוגע בעריות. ואחר כך אנחנו אומרים, ואסר לנו את הארוסות. למה אסר לנו את הארוסות? אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שביהודה יש חשש בעניין הזה. ביהודה היו מקילים ראש בארוסות, והיו חוששים. לכן, אסר לנו את הארוסות בגלל גודל הערך וראו מעלת הקדושה של המצווה הזאת. חכמים מגבילים את יחסי האישות בין בני הזוג למרות שהיא כבר ארוסתו וקידש אותה על ידי האמירה הזו של הרי את מקודשת. מסר לה טבעת או שווה פרוטה. בכל זאת חז"ל מגבילים אותם. למה מגבילים אותם? בשביל שחסר לנו הליכי נישואים ביניהם. ומה ההבדל? שבזמן שהאדם מארס אישה, הבסיס עדיין לא יציב. הבסיס של הקשר ביניהם עדיין לא קבוע. הוא בסיס זמני. כמו שאני, יש דבר שתמיד מזמינים אותי להגיד משהו בשבע ברכות, אני תמיד מזכיר את הדברים שמעתי מהאדמו"ר, על העניין הזה של האמירה, שאנחנו אומרים בהנחת התפילין, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא והרסתיך לי לעולם, ואנחנו אומרים הרי אנחנו לא רוצים שהאירוסין יהיו זמני, אנחנו רוצים שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל יהיו קבועים, למה אנחנו אומרים את זה שם? בתפילין אנחנו מסבירים שרוצים את ההשתוקקות, את הגעגוע זה לזו, שהקדוש ברוך הוא יתגעגע לכנסת ישראל, וכנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, כמו בשלב של האירוסין, שהם אסורים, הם מוגבלים, אז יש געגוע גדול. אבל זה אומר עד כמה המצב הזה הוא לא יציב, הוא לא קבוע. אנחנו יודעים שיש חילוק דעות בגמרא, שאדם שהרס אישה ואחר כך גירש אותה. הגמרא דנה ויש מספר דעות האם היא מותרת לכהן או לא. כי אישה גרושה אסורה לכהן. האם, היות ועדיין לא נעשתה חופה, האם היא נחשבת כגרושה מן הנישואין או לא? יש כמה דעות בגמרא בעניין הזה, לא כרגע ניכנס לצד ההלכתי. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכך שמצב האירוסין הוא מצב זמני, הוא לא קבוע. לכן חכמים מגבילים אותה. עד שהאדם מכניסה לביתו, כלומר לחופה, ואז הקשר ביניהם הופך להיות יציב וקבוע. שאז אין, משום שאנחנו דורשים שמעשי המצוות יעשו באופן קבוע ועל בסיס יציב ולא באופן הרעי ומקרי. לכן כל מן שהרוסה בבית אביה לא נשלמו עדיין תהליכי התקשרות המעשית ביניהם. לכן כל פעולה של מעשי אישות בשלב הזה, למרות שהיא אשת איש ואסורה לכל העולם, נאסר גם עליו. לכן בהמשך הברכה אנחנו מדגישים והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושים. שרק החופה שהיא הכנסה של הכלה לצמיתות לבית המשותף אפשר לקיים את המצווה כמו שצריך. כלומר, רק המעשה הזה נקרא בשם קדושה. לכן הברכה מסתיימת מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. כלומר, רק אם יש את שתי ההכנות הללו, אירוסין וקידושין, ואז נוצר הבסיס הקבוע, אז יכולה לחול הקדושה על בני הזוג. אז אם כך, ברכנו את הברכה הראשונה. ואז יש את המעשה שהאדם מעשה הקידושין. עונד את הטבעת על היד של הכלה. אמרנו כבר, והסברנו עכשיו, מה פירוש, הרי את מקודשת. כלומר, למעשה, אני מכיל קדושה, קדושת אשת איש על האישה, והחלות הזו לא יכולה להתקיים רק אם יש הסכמה מוחלטת מצד האישה. הדבר הזה הוא בדיוק כמו כל המצוות. משום שעיקר המצוות, הקיום של המצוות, מצריך רצון של מקיים המצווה. כי אם אין רצון, אז האדם לא עשה את המצווה. הוא לא קיים, צריך רצון פנימי. מצוות, לכן הגמרא אומרת, מצוות צריכות כוונה. צריך לרצות. יותר מזה, במצוות הקידושין, הרצון והכוונה, לא כמו בשאר המצוות, שאם אדם בא לבית הכנסת והתפלל, עצם זה שהוא בא, הוא מגלה שיש לו איזה רצון מסוים. כן? אבל, בוא ניקח מקרה קיצוני. הפוך למה שאנחנו מדברים עכשיו. אדם שמסרב לתת גט לאשתו, אנחנו יודעים שכופים אותו. עד שאומר רוצה אני, ודנים בזה הפוסקים. כי אנחנו יודעים שהגמרא אומרת מפורש, שאם אדם כפו עליו לתת גט, הגט פסול מעיקרו. אז איך האישה הזו מגורשת? כופים אותו עד שאומר רוצה אני. אפילו מלכים אותו אם צריך. אז מקשים מה מפרשים. איך יכול להיות? הרי זה הוא לא רוצה. אז זה רק את זה תופס. אלא התירוץ בעיקרון הוא שאדם בסופו של דבר רוצה או להיפטר מן המכות, או שבאמת הוא עקשן והוא מתעקש על דבר של מה בכך, וברגע שהוא מגלה את הרצון בסופו של דבר ואומר רוצה אני, זה באמת המהות הפנימית שלו. אלא שעד עכשיו היצרים שלו, התאוות שלו, העקשנות שלו, הם אלה שמנעו אותו. כי אחרת הגט באמת לא תופס. גט בכפייה לא תופס. אלא רבי בגלל זה, כך מסבירים המפרשים. זאת אומרת, שהרצון והכוונה הם הרצויים. אבל לא תמיד הם מעכבים, נכון? בשאר המצוות. אנחנו יודעים שאדם שקיים מצווה שלו בכוונה, יצא ידי חובה. כן? יודעים? עובדה. אבל מה שאין כאן במצוות מעשי הקידושין, חוסר הכוונה, ואי הבעת רצון גם מצד הקלה, הקידושין לא תופסים. יש סוגיות שלומות מעשי הקידושין, מי שרוצה לראות, כל מיני צורות של אישה שמקבלת משהו, אבל היא לא התכוונה למעשי הקידושין, והוא אומר לה, תקדשי לי בזה, תקדשי לי בזה, והיא לא התכוונה, אבל בכל זאת היא לקחה את החפץ. או הוא נתן, היא הייתה חייבת כסף למישהו, והוא אומר, אני פורע את חובך על מנת שתתקדשי לי בהנאה שיש לך, שהבן אדם הזה יורד מהגב שלך, והיא לא עונה לו, או שאומר, תפרע לו. והגמרא דנה, האם היא תהיה מקודשת או לא? למה הגמרא דנה? משום שהאב האמינה של הגמרא, שיכול להיות שהאישה אומרת, טוב, אני קודם כל אפטר מהחוב. אחר כך נשבור את הראש, כי אני לא רוצה להתחתן עם הבן אדם הזה. דוגמה. או שרודף אחרי הכלב, והיא בורחת, ורואה בן אדם אחד שרואה את הכלב רודף אחרי, והיא צועקת פה, ובורחת ממנו וצועקת, ויש לו חתיכת בשר, והוא אומר לה, אני זורק את הבשר לכלב, והוא יעזוב אותך מנת שתתקדשי לי. בהנאה הזו. והוא זורק את הבשר והכלב, ועוצר, אוכל את הבשר, והיא ניצלה. האם היא תהיה מקודשת או לא? היא יכולה לבוא להגיד, לא התכוונתי בכלל להתקדש, רציתי להיפטר מהכלב. אז מה אכפת לי כל דבר שהיה בדרך? הגמרא מסתפקת בזה. כלומר, אנחנו רואים שצריך רצון מפורש של האישה בכוונה ברורה להתקדש. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? הרי זו מצווה. מצווה לקדש. אז שנאמר שאדם יקדש, בלי שהכלה תסכים באופן ברור, אלא אנחנו יודעים שההתקשרות והאיחוי מחדש של שני חלקי הנשמה, המציאות האחת הזו, צריכה להיות בנכונות נפשית ורצון, כי אנחנו מדברים על חלק נשמתי, חלק רוחני, מצידה של הכלה במיוחד. כי מה קורה? ברגע שהאישה פנויה, כשהאישה פנויה, הרי מה היא? היא אישיות בפני עצמה, והיא ייחודה ונפרד. היא פנויה לכל אחד, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ברגע שהיא מתקדשת בהסכמה, למעשה באותו רגע היא לא פנויה לאף אחד, למעט בעלה. ויתרה מזו, למעשה באותו רגע היא מתמזגת ומתאחדת עם המקדש למציאות אחת. לכן הטבעת, נתינת הטבעת והענידה שלה היא הביטוי לרצון. למה זה הביטוי לרצון? אנחנו יודעים שאדם, שאתה נותן לו דבר והוא אינו רוצה לקחת אותו, אז הוא לא מושיט יד. הוא פשוט לא נותן לך. הוא לא מושיט יד. אתה לא יכול לקחת את האצבעה של הכלה בכוח ולנות לטבעת, כי תתנגד. כלומר, בעצם זה שהכלה מושיטה את האצבע ומקבלת את הטבעת, כן? ממילא היא מגלה את הרצון להתקדש על ידי האדם שמקדש אותה. הוויתור הזה של הכלה על הייחוד העצמי שלה במעמד האישי הנפרד מעלה את בני הזוג למציאות חדשה, וזה מה שאנחנו אומרים, פנים חדשות באו לכאן. עכשיו יש לנו פנים חדשות. כלומר, אין פה צירוף של שני גופים, שתי מציאויות, אלא יש מציאות חדשה, שהיא בניין מחודש של השורש. אז אם כך, למה אתה בא? ניתן משהו אחר. אנחנו יודעים שאישה מתקדשת בכל דבר שהוא שווה פרוטה, אבל אנחנו רואים שבחופה האישה מקבלת טבעת. מה הרעיון של הטבעת? הזוהר הקדוש כותב על זה.
שהיום עושים ככה,
גם בעבר, גם בעבר, טבעת, טבעת. הם מקדשים בטבעות. טבעת זה מסורת ישראל מקדמת דנה. הזוהר הקדוש כותב על זה ואומר שהטבעת היא עגולה. היא בפנים. כן? למה היא עגולה? כי מורה מראה מלמדת על שלמות, מעגל ושלם. על שלמות מוחלטת, שאין בה הפכים, אין בה צדדים, אין בה פינות. הכל נמצא על אותו מישור. הכל נמצא באותו היקף. אלא שזה נעשה בייחוד קדושה וטהרה, כך אומר הזוהר הקדוש. עוד, הטבעת רומזת לעולם אחד. והאדם נקרא עולם קטן. והניסויים, במעשה הניסויים, האדם בא לידי השלמת העולם שלו. לכן אמרו חז"ל, כדאי הוא מי, האדם. אבל מה כדאי? כדאי הוא בריאתו של כל העולם בשביל זה, בשביל מי? בשביל האדם השלם. והאדם, כשהוא מקדש את אשתו, הם הופכים לשלמות. לכן יש טבעת עגולה. בסדר? זה הרעיון של הטבעת. אנחנו מכירים את המנהג הזה של שושבינים, נכון? שיש שושבינים שמלווים את החתן והכלה. טוב, זה רק קצר, אנחנו יודעים שזה על בסיס מה שנאמר במדרש, שבזמן שהקדוש ברוך הוא הביא את חווה אל האדם, היו מלווים לו שני מלאכי השרת, מיכאל וגבריאל, כך אומר רבי בן סימון בבראשית רבה. לכן אנחנו נוהגים את המנהג שושבינים. תשימו לב עכשיו למה שאנחנו מובילים. הולכים עם נרות דולקים, נכון? הורים, עוד מעט יש לכם חתונה בעזרת השם, מזל טוב. מה זה הנרות הללו? מעמד הר סיני. במעמד הר סיני נאמר, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל עם אשר במחנה. כך נאמר בתורה, בספר שמות. וזה מחריד ומפליא ביחד. עד אחד מגיע מעמד הנקודה של החופה, מעמד הנישואים. עד כדי כך שחזל משווים אותו לדרגת מעמד הר סיני. מתן תורה. במתן תורה היו קולות, ברקים. מעמד החופה, נרות. הנרות כנגד הברקים. שירה ששרים בחופה ובחתונה כנגד הקולות. לכן אומרים חזל שכל המשמח חתן וזה קלה, זוכה לכל, כל, כל. חמישה קולות. זה הספר שנקרא טעמי המנהגים. ושם הוא אומר דבר נורא מעניין. בקצרה. הוא אומר כך, נקות היי כללה בידך. תחזיק בכלל הזה בידך. כל המנהגים של חתן וכלה, אנו לומדים ממעמד הר סיני שהשם מראה עצמו לישראל כחתן כנגד כלה. זהו. חד וחלק. לכן גם אנחנו פורסים את החופה מלמעלה, מעל ראשיהם של החתן והכלה, שזה כנגד מה שנאמר במתן תורה, בהתייצבות תחת ההר. כלומר, החתן והכלה מתייצבים ומתכוננים לקבלת השראת השכינה, כמו במתן תורה, שער היה מעליהם. אני רוצה אולי להביא דברים מיוחדים שבעל ספר שנקרא כנסת הגדולה. כשהוא מתייחס למעמד הנישואין הוא כותב כך, ואני ממש מצטט: אפשר שתמורת מה שאנו נוהגים עכשיו לשים תלית על ראשיהם של חתן וכלה, דרך אגב זה יחסית חדש, היו נוהגים בזמנם, כלומר הוא מדבר על תקופה שלפנה, תקופת התלמוד, תקופת הגאונים הראשונים, לשים סודר או צעיף על ראשיהם. ומה שאומר החתן, הרי את מקודשת לי, לפי שמצינו בהרבה מקומות שאירס הקדוש ברוך הוא לישראל בתורה, וכל אותן אירוסין ונישואין וכתובה שאנו עושים. ואיך נקראת התורה ארוסה? איפה אתה מוצא שהתורה נקראת ארוסה? זאת אומרת, דכתיב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, וחז"ל לומדים אל תקרי מורשה אלא מאורסה. כלומר, התורה מושווית בהרבה מקומות לקלה, שהתורה היא הקלה ועם ישראל זה החתן. לכן מתחיל החתן ואומר, הרי את, האות ה שבהרי, כך הוא כותב, בא לרמוז על חמישה חומשי תורה. אומר, הרי את, האות הראשונה היא ה. ולפי שהתורה מתחילה בבית, הכתובה מתחילה בבית, ביום כך וכך וכך.
סימן טוב, מזל טוב.
מה?
סימן טוב.
או בסימן טוב, לא משנה, אתה מתחיל בבית. וכמו שהיה במתן תורה שבעה קולות, אנחנו מברכים בחופה שבע ברכות. וכמו שיש בעשרת הדיברות 14 פעמים שם הוויה, ככה גם אנחנו בשבע ברכות, אם נספור, נמצא 14 פעמים שם הוויה. וכמו שהיו שלושה ימים מיציאת מצרים, 50 ימים מיציאת מצרים עד מתן תורה, וקיבלנו נון שערי בינה, אז הכתובה היא צריכה להיות במינימום של 50 שקלים, שכתוב כסף ישקול כמוהר הבתולות. ורבותינו זה למדו מה זה מוהר הבתולות, 50 שקלים. וכמו שבני ישראל מתענים לפני מתן תורה, כך חתן וכלה מתענים לפי הנוהגים להתענות. במתן תורה היה נישואים שכתוב אהבת כלולותייך, גם פה יש לנו מעמד של נישואים בחופה. 10 פעמים נקראים ישראל לפני המקום קלה, 7 פעמים בשיר השירים, ועוד יש לנו בספרים אחרים עוד 3, זה כנגד 10 הדיברות. כנגדו מקבצים 10 אנשים לברכת חתנים, צריך שיהיה מניין, שנאמר ויקח בועז 10 אנשים. וכמו שנאמר ויכתבם שתי לוחות אבנים ויתנם אליי, גם החתן חותם ונותן את הכתובה בידי הכלה. כלומר, כל מעמד הנישואים, כותב הכנסת הגדולה, פשוט מדויק למתן תורה. מעמד עצום, מעמד מקודש. אני רוצה אולי לדבר על איזה מנהג שמקובל יותר בעדות אשכנז, זה המנהג של הסיבובים. שהכלה מסובבת את הגבר. יש הרבה שאלות, מה פתאום ולמה זה, מה המקור לזה. גם לזה יש עומק בסוד. הרי הקדוש כותב על זה, שזה בא לרמוז על אור המקיף. אנחנו יודעים שיש אור פנימי ואור מקיף. האור המקיף, על פי הפנימיות, זה האור שמגן. זה האור החיצוני שמגן על הפנימי. ויודע עד כה, לפני שהאדם נשא אישה, אין לו אור מקיף, כי אנחנו אומרים שהוא חסר. עכשיו כשהוא לוקח אישה, הוא משלים את האור המקיף, גם שלו וגם שלה. לכן האישה מקיפה את הבעל, לנוהגים כך, כדי לרמוז על האור המקיף הזה. בואו נברר, וכל זה עדיין בברכה הראשונה. איפה עומדים את הטבעת? מה הרעיון של הנטיית הטבעת על האצבע ואיזו אצבע? אנחנו יודעים שהמנהג לענוד את הטבעת הנישואין באצבע שסמוכה לאגודל. מה שנקרא אצבע. וחכמים, חכמי הסוד, אומרים שזה בא לרמוז שכבר למעשה הם היו מקודשים זה לזה משמיים. 40 יום לפני שאדם בא לעולם, הוא ראה בת פלוני לפלוני. והאצבעות הסמוכות זה לזה, זה רק האגודל והאצבע. כל השאר רחוקות זו מהאגודל. האצבע היחידה שקרובה לאגודל זו האצבע. ורוצים לגמור שכבר מזמן היו. אלא לצורך עניינים של הגידול וכל אחד בבית אחר, היו רחוקים, זה מזה. יש עוד שני אנשים שהתייחסו לעניין הזה. אחד זה רבי יעקב יצחק מלובלין, והשני זה הרבי מסלוני, מקרלין. הם אומרים שלפני החתן והכלה ביום הנישואין, נפתחים שערי שפע וברכה להשפיע על אחרים ביום החופה. ולכן כמו שאמרנו, נותנים להם קוויטלך, תקים, כי במדרגה של צדיקים ממש, ותפילתם נשמע. ולכן הוא כותב, מי שניסה, ושימו לב, זה חשוב מאוד, מי שניסה בלא חופה וקידושין כדין, משרה על בני הזוג רוח טומאה, כללה ופירוד. כלומר, מעשי הקידושין, החופה והנישואין, הם מחויבים למי שרוצה להתקדש. כל דבר אחר גורם הפך קדושה. כך הוא כותב. הזוהר הקדוש כותב על זה בספר שמות. הוא כותב שהקלה בזמן החופה היא כדוגמת השכינה. ואני עכשיו אומר את דברי הזוהר. בשביל כבוד השכינה שבאה לשמח את הקלה, זה התרגום בעברית, צריך לסדר את החופה בכלים נעים. ובכל תיקוני היופי. הזוהר הקדוש מרחיב ואומר שיש חבדלת קישוטי שכינה. 24 קישוטים שיש לשכינה. וצריך לקשט את החופה ב-24 קישוטים לפי הזוהר. והקלה יורשת 7 ברכות מכוח עליון, כך אומר הזוהר הקדוש. 7 ברכות כנגד 7 קולות שניתנה בהם תורה. ואמרנו, כיוון שברכו 7 ברכות, הרי נחשבים כאחד. כדוגמה של למעלה. לכן, מי שנושא אישה ללא ברכות, גוזל את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. לכן, ברכת אשר ברא, כן? יש בה 10 אמנים כנגד 10 מאמרות שבהן נראה העולם. כך אומר הזוהר הקדוש. סיכמנו רק ברכה אחת. ברכה הראשונה של קידושין, ברכת האירוסין, זו הברכה הזו. הברכה השנייה, שהכל ברא לכבודו. אנחנו יודעים שבשעת הנישואין אנחנו מברכים בבני הזוג ולא בזמן שהאדם נולד. אין ברכה שהאדם מברך על תינוק שבא לעולם למעט שהחיינו. אבל אין ברכה, כן, אבל היה אדם צריך לברך. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, יוצר האדם, נוצר אדם, לא? או, היה אומר ברוך אתה השם שהכל ברא לכבודו, יש בו יצירה חדשה, בא לעולם. אנחנו לא מברכים. וזה מאוד הגיוני. משום שברכת ההודעה על בריאת האדם ויצירתו, אנחנו צריכים לברך רק כאשר באמת הוא נוצר. רק כאשר באמת יש יצירה מושלמת. כשהאדם נולד, הוא חסר. אין לו בזוג. לכן לא מברכים. אבל כאן, מיד עם גמר מעשה הקידושים, אנחנו אומרים שהכל ברא לכבודו. משום שהבריאה שעכשיו באה לשלמות כפי הרצון האלוקי הראשון, בשעה הזו, לפי האמת, לפי נקודת האמת ושורש האמת, עכשיו הוא נברא. עד עכשיו זה היה יצירה, כן, בדרך. עכשיו הוא נברא. עכשיו זו נקראת בריאה. לכן אנחנו מברכים עכשיו. שהכל דברה לכבודו. שהיא באה לתכלית והייעוד השלם שלה. ופה אנחנו מרבים כבוד שמיים. במצב הזה. שעכשיו היחידה הזו שנקראת בני זוג, ימשיכו ויעדירו עם הצאצאים שלהם את הכרת בורא עולם והגדלת שמו. בתוך הבית. וזה מה שנאמר בפסוק. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי, יצרתי ואף עשיתי. כבר עכשיו. זאת הברכה השנייה, שהכל ברא לכבודו. הברכה השלישית יוצר האדם. אנחנו יודעים שהאדם התייחד ביצירה המיוחדת שלמרות שהוא מראה חיצוני וגשמי, הוא חלק אלוקה ממעל. לכן אנחנו פה מתקנים ברכה נוספת שמסתיימת כמו הקודמת. הקודמת הסתיימה יוצר האדם ועכשיו יוצר האדם. ואמרנו בהתחלה שצריכים לברר למה. התשובה היא על ייחוד היצירה הזו. כלומר, היצירה הראשונה שבירכנו זה על השלמות שלה, שעכשיו היא בעצם הפכה להיות בריאה שלמה. הפעם הבאה שאנחנו מברכים יוצר האדם שאנחנו מיוחדים ומתייחדים, מכונים בשם יצירה בנשמה האלוקית שבנו. ולכן שוב פעם, רק עכשיו בגלל שהיא שלמה בזמן החופה אפשר לברך אותה. הברכה הרביעית שאנחנו אומרים, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין הדעת, ברוך אתה השם יוצר האדם, היא פירוש והדגשה של משמעות, מהות היצירה. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאותה יצירה שעכשיו עומדת לפנינו היא כדוגמה של מעלה, שהיא באה לשלמות, והיא עכשיו שלמה באופן מופלא, כמו הרצון האלוקי הנצחי. לכן אנחנו אומרים, והתקין לו ממנו, מה? בניין הדעת. זאת אומרת, השלמה נצחית. עצם העצמה היא בשר מבשרי. כלומר, עכשיו חזרה האתרה ליושנה. לכן אני מודה לקדוש ברוך הוא על היצירה. הברכה החמישית, סוס תסיס ותגיע להכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה המשמח ציון בבניה. אמרנו כבר שהשעה הזו, שעת החופה היא שעת רצון. בשעה של התעלות והתקדשות רוחנית. אני יכול להגיד לכם שבהרבה חופות שאני ראיתי, שהשתתפתי בה, שנעשים על ידי זוג שהם באמת באים מכוחה של תורה, והחתן והכלה נמצאים בעננות, שני מלאכי השרת, הם הראש שלהם בעולמות אחרים. אני זוכר פחות מקרה אחד שראיתי את הרב מרדכי אליהו שליטה, שמעורר, שמחזיר למציאות שני בני זוג בחופה. זכיתי לעמוד לידו, להחזיק את הגביע. אחרי ברכת הקידושין, אז היה, שניהם היו, ראית אנשים עם עיניים כאלה מצועפות, לא איתנו. והרב אחד היה הסתכל אליי וחייך, ואז ברך את הגפן. סליחה, זה היה כך, הוא ברך את הגפן, ואז הברכה של הקידושין, והחתן היה צריך להגיד לאישה, עכשיו הרי המקודשת לי כדת משה וישראל, זהו, זה היה הסדר. ואז הוא אמר לחתן, כבוד החתן, אתה זורח, קוראים לך ככה. והוא ענה לו, כן, פלוני. ואת הקלה, מה שמך? והיא אמרה לו, טוב, תקדש אותה. כי לפני הייתה תחושה שהם באמת מעופפים, כי זה באמת מעמד גדול ורם וניסה. והבחינה הזו, שנמצאים שם בבחינה של לב טהור, ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, למעשה אנחנו מבקשים בשלב הזה, שגם ירושלים, שהיא מקור השכינה הקדושה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמו שבני הזוג הללו עכשיו הגיעו לבניין השלם הנצחי, הגיע זמן גם לשלמותה של ירושלים. של בית המקדש, משום שזה עיקר השלמות בעבודת השם. וזה גם אחד מהתפקידים המיוחדים של הנישואים האלה. כדי שהבית הזה יהיה על בסיס הקודש, על טהרת הקודש, ממקור הקדושה. לכן אנחנו אומרים בחופה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כי אנחנו קושרים את הדברים, כי זה עת רצון. ולכן אנחנו מסיימים, משמח ציון בבניה. הברכה הבאה, שמח תשמח רעים אהובים, האהובים, תלוי בנוסחים, כי שמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך משמח חתן וקלה, זה על בסיס זה שחזל קבעו, בעומק של המחשבה, שאין שמחה אלא במקום מצווה. אנחנו יודעים ששלמה המלך שואל שאלה קשה, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? כלומר, אין שמחה בערכים גשמיים. משום שהערכים הגשמיים הם חולפים, הם לא קבועים. אין להם חשיבות ערכית מוחלטת בפני עצמם. אבל במעשה מצווה, שמשלים ומקנה אור רוחני נצחי באדם, רק כזו, מצווה כזו יכולה להשרות אווירה שמחה של אמת. איך אומר דוד המלך? אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כלומר, רק אדם שהולך בדרך האמת, נקי כפיים, ישר לבב, הוא צדיק לפני הקדוש ברוך הוא, על ידי קיום המצוות. וכל הדרכים הן כבושות, כבר סלולות לפניו. והשמחה שרויה באמונו. ולכן אין לנו שמחה אלא במקום של שלמות רוחנית. ואנחנו כאן, בני הזוג הללו, שעכשיו זכו להשלים את עצמם, אנחנו מתפללים שהאחדות הזו תהיה אחדות מושלמת מלאת תוכן רוחני, שרק היא באמת ערובה לשמחה אמיתית, כמו שהיה באדם הראשון בגן עדן מקדם. הברכה השביעית שהיא הברכה המקדימה לפני סערת הריקודים, אנחנו אומרים אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה או כלה, גילה, רינה, ביצה, חדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ופה נכנס נושא נוסף כביכול שיש לו הקשר, אנחנו נבין אותו. מהרה השם אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתי נגינתם, ברוך משמח החתן עם הכלה. ויש פה כמה דברים שאנחנו צריכים לברר. אחד, אם אנחנו מודים ומברכים את הקדוש ברוך הוא על בריאת ששון ושמחה, נכון? אשר ברא ששון ושמחה, מה הקשר לזה לחתנה, לחתונה? מה, רק בחתונה יש מצווה? יש שמחה? בר מצווה אין? והסיום מסכת, אין? קליתי אוטו חדש, אין? קליתי תפילין חדשות, אין? יש שמחה! מה הקשר? יש יותר מזה, יש מצווה מן התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז יש שמחה בחג סוכות. מה הקשר בין שבראת הקדוש ברוך הוא ששון ושמחה בחתונה? ויותר מזה, אם זה כך, היו צריכים את הברכה הזו להתקין בכל שמחה ובחגים. נכון? זה דבר אחד. אנחנו אומרים בתפילה, בחגים, מפורש, זמן, שמחת אל. אז נצטרך להגיד, ברוך אתה ושאר, ברוך אתה השם, אשר ברא, תעצום ושמחה. למה אנחנו לא אומרים את זה? הדבר הנוסף, איך אפשר להסביר את המושג בריאה על דבר כל כך מופשט, שמחה? תגידו לי, אפשר להכריח מישהו לזמוח? זה מעשה רוחני, זה מעשה שבא מבפנים. איך אני יכול להגיד שזה בריאה? בריאה זה דבר שהוא נברא, הוא גשמי. ויותר מזה, זה דבר שנתון למצב נפשי, מוגדר. זה משתנה לפי האירוע.
אותה שאלה בכלל, כן.
כן. אז מה הקשר? לחתול לחופה. כלומר, אנחנו למעשה, כדי לענות על זה, צריכים קודם כל לבאר מה פירוש המושג שמחה שאנחנו משתמשים בו. למעשה אנחנו משתמשים במושג שמחה ומייחסים אותו לכל מיני אירועים בחיים היומיומיים, וזה למעשה לא מדויק. זה מאוד יחסי. אנחנו יכולים לראות באירועים, אפילו אירועים משמחים, שחלק מהאנשים שנוכחים שם מתקשים לשמוח. דוגמה לא עלינו ולא על עם ישראל, אבל אני מדבר עכשיו מצד לימוד ההלכה. אדם שקבע חתונה, יש תאריך, ולא עלינו, קם משיבה. שיבה. על שאחד משיבה קרובים, שצריך לשבת. אנחנו נקרא את המקרה הפשוט. שהוא צריך להתאבל על אדם קרוב לו, כמו אח. כן? אחות. עד חודש ימים. זה אבלות קטנה. אבלות קלה. אדם הזה חתן. אנחנו יודעים שאנחנו לא דוחים, לא מבטרים את החתונה. עושים את החתונה בדיוק בזמן שנקבע. לא עלינו, היו מקרים שאפילו אדם היה צריך לעמוד לחופה ביום קבורת אביו. לא מבטלים. זה גם כן מלמד על מעמד החופה. כלומר, האדם הזה בטוחני שהשמחה רחוקה ממנו. איך אפשר לצוות? איך אפשר לברך? שברא ששון ושמחה. זאת אומרת, השמחה המוחלטת לא תיתכן, אלא רק באירוע בעל ערך מוחלט ונצחי, שיכול להיות רק במעשה מצווה שהוא ערך רוחני מוחלט ונצחי. כלומר, כל השימושים שאנחנו משתמשים בביטויים בחיי היומיום, באירועים, שמחות קוראים לזה, כן ירבו, זה ערך יחסי. הוא יחסי ומושאל, אבל הוא לא מבטא את האירוע לעמיתו. בעל חובת הלבבות אומר שרוב הביטויים, זה משפט קשה, שאנחנו משתמשים בהם לתאר מצבים מסוימים, למעשה אנחנו רק משאילים ביטויים מוחלטים לאירועים יחסיים, שאינם יכולים להיות מתוארים על ידי המושגים שמתארים אותם. כך הוא כותב. כלומר, רק זה בא מחוסר כלי ביטוי אחר. אז אנחנו משתמשים בדרך השאלה. אותו דבר, אנחנו יכולים לומר על המשך הברכה, שברא ששון ושמחה, חתן וכלה וכו'. יש עוד שימוש במילה שמצויה בברכה, אהבה. גם המושג אהבה שאנחנו משתמשים בו בחיי היום יום, הוא מוטעה, הוא רק על דרך השאלה. אנחנו מתארים כל מיני מעשים, אמירות, רגשות, כאהבה. אבל חלקם הם תגובות אינסטינקטיביות. תינוק שרואה את אמו, שבא לתת לו לאכול והוא יונק, הוא אוהב אותה? הרי הוא כולו מתפעל ומתלהב ועושה תנועות ומשמיע קולות. האם זו אהבה? הרי בוודאי אין לו עדיין את ההבנה מה זו אהבה. אלא זה כלי אינסטינקטיבי. זה משהו פנימי אינסטינקטיבי. הוא לא מגלה בזה אהבה, תוך מחשבה, תוך עמקות. כלומר, זה כוחות עיוורים שפועלים. אז אי אפשר לייחס להם ביטוי של אהבה. משום שגם אהבה, גם שמחה, זה תולדה ותוצאה של משהו שכלי. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, כותב דבר כזה. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאוהבו וליראה אותו. כלומר, הוא אוהב איזה מצווה, ציווי. לאהוב את הקדוש ברוך הוא ויהיה לנו יראת שמיים. שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. אומר הרמב״ם, רגע, ואך ידרך לאהבתו ויראתו. איך אפשר? זה דבר מופשט, בלתי אפשרי. אומר הרמב״ם, יש דרך. הדרך היא בשעה שיתבונן האדם במעשיו ובוראיו הנפלאים והגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, והכוונה לקדוש ברוך הוא, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבד כאהבה גדולה לידע השם הגדול. כלומר, מדרך ההבטה לדברים הגשמיים, אני מבין את הערך והגדלות של מי שעשה אותם, ואז כמו שדוד המלך אומר, צמא נפשי לאלוקים לאל חי. מבשיר הרמב״ם ואומר, הוא כשמחשב הדברים האלו עצמן, מצד אחד יש הרבה אהבה, אבל זה לא מספיק, כי יש גם מצוות יראה. וכשאני מבין את התכנון המדויק, את הפרטי פרטים, ואת הדיוק המדהים, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד, כי הוא יודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה מעוסה לפני תמים דעות, כמו שאומר דוד המלך, כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרן? ולפי דברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמי, כדי שיהיו פתח למבין, שימו לב, הוא חוזר לשכל, למבין, לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם. כך, זה ממש ציטוט של הרמב״ם. כלומר, אנחנו לומדים מדבריו שהמושג אהבה מוחלטת ומדויקת היא לא תולדה של רגשות אינסטינקטיביות או רגשות עבריים, וזה לא בא מאליו. זה גם לא תולדה של דחפים חושניים או תאוות חומר, אלא זה כוח אלוקי שמתעורר באדם תוך כדי עשיית מצוות בשלמות והכנת הלב והנפש. אז כך באמת אומר הרמב״ם, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאבד, אהבה גדולה, לידע את השם הגדול. כלומר, לפי זה ברור, שכל אותם שימושים שאנחנו משתמשים במושגים, אהבה, שמחה, ססון, זה דרך השאלה. לפעמים, אנחנו גם משתמשים במושגים האלה במצבים שהם ניגוד גמור לביטוי שמתאר אותו. תן דוגמה. עכשיו קיץ, אנחנו באמת בתקופה מאוד חמה, ואנחנו, קדוש ברוך הוא ככה, מאמן את שומרי התורה והמצוות לקראת זה שהוא יוציא חמה מן הרתיקה, עד לאט לאט הוא מרגיל אותנו, שנתרגל כי הגאולה קרובה לבוא, אז שיהיה לנו חם כבר נכיר את העסק. אדם אומר, בקיץ הזה יושב ככה במרפסת, וכולו נוטף זהה, הוא אומר, כמה שאני אוהב אבטיח קר. הרי ברור לכל בר דעת שבאמת הוא לא אוהב את האבטיח. שבשביל מה הוא אוהב את האבטיח, הוא היה משאיר אותו במקרר. שבשביל הוא אוהב אותו קר. כלומר, הוא אוהב שהאבטיח קר. אז אתה משאיר אותו במקרר, ולדאוג שהוא יהיה קר כל הזמן, ובזה היה בא הביטוי האמיתי לזה שהאבטיח קר. אז ברור לנו שהוא לא אוהב את האבטיח קר. אבל ככה אנחנו מדברים. אני אוהב אבטיח קר. אני אוהב שתהיה קרה. ותשאיר אותה שתישאר קרה. כלומר, או שמישהו אומר, אני אוהב את פלונית אלמונית ואני רוצה לקחת אותה לאישה. למעשה הוא לא אוהב אותה. אלא בזה שהוא אומר אני אוהב אותה, הוא רוצה לספק את הרצונות שלו. כלומר, למעשה הוא אומר אני אוהב את עצמי, אבל על מנת שאני אוכל להביא לידי ביטוי את האהבה העצמית שלי, את הרצון שלי, אני צריך לצאת אותה. זה לא אהבה, אני לא אוהב אותה. יפה רגע את המושג אהבה, רק שנייה. כלומר, לפני זה, כלומר, עכשיו מכאן הוכחנו, שמושגים של שמחה ואהבה, זה תוצאה שצריכה להיות בתבונה והתבוננות שכלית, והם למעשה מתעוררים כתוצאה מכך. כלומר, מתוצאה של חוויה ופעילות ועיסוק במעשה מצווה, לא ניתן להשיג את חוויית השמחה והאהבה בעולם הגשמי. שכל הערכים והקניינים שיש לנו בעולם הגשמי הם יחסיים, יחסיים לבד, בלבד, הם לא מוחלטים. אני חושב שהם זמניים, הם בעולם שחולף. לכן הרמב״ם כותב שהטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. וזה, אומר הרמב״ם, חיים שאין איתם מוות, וטובה שאין עם הרעה. כמו שכתוב בתורה, למען יטב לך וארכת ימים, הוא אומר, מפי השמוע למדנו, למען יטב לך לעולם שכולו טוב. וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, כלומר עולם הבא. לכן, יש פה הרבה רמב״ם לדבר, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, על אחד מהדברים שקשה לנו, חלק מהאנשים, שרואים איש אחר או אדם אחר שהופך ונהיה יותר ויותר עשיר. אומר דוד המלך, אל תירא כי יאשר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. כלומר, כל הערך זה בחינת, כמו שאמר בנו, שלמה המלך, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. משום שמשום הזמניות של ההנאות של העולם הזה, אי אפשר לתת להם יחס של הנאה אמיתית, שמחה, אהבה. איך היה אומר הרבי מקוצק? כל העולם הזה, עם כל ההנאות שלו, לא שווה הנחה אחת. שהאדם יענח כשהם לא יהיו. כי הם יחסיים. הם לא קרויים. כלומר, כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את המערכת של מצוות לזכות אותנו בנצח, ובערכים של נצח, בעולם שכולו טוב, אמיתי ונצחי, באותה מידה, עכשיו נבין מה ששאלת, הקדוש ברוך הוא בורא שמחה ואהבה. אבל במה? בקיום המצוות בעולם הזה. כלומר שאין בו כל קשר בין קיום מצווה של הבורא לשכר. איך אמרו חז"ל בגמרא? שכר מצוות והי עלמא ליכא. אין פה שכר מצוות. שר אין אפשרות טכנית ומעשית לשלם לאדם שכר המצוות. בערכים רוחניים נצחיים כי זה השכר. אי אפשר לתת אותם פה. כי זה עולם חולף, זה לא עולם נצחי. כדי שאדם יחוש חוויה אמיתית של שמחה וסיפוק במעשה המצוות, הקדוש ברוך הוא מחויב לברוא מציאות מיוחדת, שנקרא שמחה של אמת. שמחת מצווה, אהבת מצווה, הנאת מצווה. לכן, אחת הדוגמאות זה שבת. שהשבת היא שבת מנוחה וקדושה, שזה אנחנו אומרים מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. אתה רוצה להבין מה זה באמת? יש אהבה, כן. יש שמחה, כן. אבל כשזה דבוק בערך נצחי, אז זה באמת אהבה. במוחלט. יש אהבה בעולם הזה שאנחנו נוהגים להשתמש בזה. אבל זה הגדרה יחסית זמנית חולפת, אבטיח קר, שפי הכרה. אוהב דבר כזה, אוהב דבר אחר. אבל זה מאוד מושאל. כן, אבל זו אהבה שהיא בת חלוף. לכן המשנה אומרת דבר מאוד מאוד לא פשוט. המשנה אומרת במסכת אבות שיש שתי אהבות. אהבה שתלויה בדבר ושאינה תלויה. האדם צריך לבחון, כי בדרך כלל אהבה שאינה תלויה בדבר, היא אהבה נצחית. כל אהבה שהיא תלויה בסיבה כזו או אחרת, היא לא אהבה אמיתית, היא לא אהבה מוחלטת. זה כוונת המשנה. כלומר, אדם יכול לאהוב בנו. אדם ודאי צריך לאהוב בנו. כל שכן את אשתו. אבל המושג האהבה שאנחנו מדברים עליו, זה מושג מושאל, לא מושג מוחלט. ההוכחה, אני אתן לך דוגמה, פשוטה. כשבאים בני זוג ככה לשיחה, בגלל זה רקע לא קל ביניהם, במהלך הדברים שהם מתחילים ככה לעלות על השולחן, אחת השאלות שפחות אני נוהג לשאול, זה מפתיע בדרך כלל לבני הזוג, כי בשיטה שלי בדרך כלל נותן להם לפרוס על השולחן את כל הטענות וכל המענות וכל הדברים שיש להם לדבר, ובדרך כלל הדיו נגמר והנייר נגמר והטענות לא נגמרות. הוא ככה והוא ככה והיא ככה והיא ככה, וברוך השם לא חסרות נקודות שאפשר לעלות ולהתלונן. ואז אחרי שטף ככה של דיבור, כל אחד מציג את רעת משנהו, אני שואל שאלה פשוטה, תגיד לי אדוני החתן, הבעל, אם זה כל מה שיש באשתך, למה התחתנת איתה? שלזכי לי אישה יקרה, אם זה בעלך, למה אמרת כן? מה זה? תחזרו רגע לימים שלפני החופה. מה קרה אז? איפה כל מה שאתה מדבר עכשיו היה? לא ראית? לא, חלק לא ידעתי בכלל. רגע, רגע, עצור. חלק כן ידעת? תראה, כן, דיברנו על זה. רגע, יפה, יפה. ועד? כן, חלק אני הכרתי, דיברנו, יופי. ויתרת? קיבלת על עצמך? קיבלת על עצמך? איפה זה נעלם? אז שאמרת לאשתך אז, בת הזוג המיועדת או הפוך, בן הזוג המיועד, אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי, וכו'. ומה התכוונתם? לאהבה עצמית? אתה רצית להנות את עצמך, והיית צריך אותה, ואת היית צריכה להנות את עצמך, והיית צריכה אותו, כי זה התאים לכם כל אחד לרצונות שלכם, איך להיות אגואיסט? כנראה שזה כך. אז כל אהבתכם הייתה תלויה בדבר. בטל דבר, בטל האהבה. זאת אומרת, שבבסיס אתם צריכים לבחון מחדש. אתם אוהבים אחד את השני או לא? בדרך כלל ברגעים כאלה, אם המצב הוא לא קריטי, הדברים נעצרים. בדרך כלל. ואז באה השאלה, טוב, אז מה עושים? יופי, ברוך השם, אפשר להמשיך. כי באותו רגע שבני הזוג אומרים מה עושים, באותו רגע הם חזרו לאיזה מצב? הראשוני, שהם אוהבים למרות ואף על פי. עכשיו צריך לראות איך מתמודדים. יופי, אז עכשיו זו אהבה, כי לא תלויה בדבר. לכן, שחזל מתקנים לנו בברכה הזו, אשר ברא ששון ושמחה, כלומר אנחנו מודים על עצם העובדה שניתן לאדם כאן בעולם הזה, עם כל המגרעות שלו, לחוש קצת משהו מחיי החדווה, אהבה ושמחה של העולם הבא. וזו בריאה מיוחדת. הברכה הזו דווקא מתקנים במצוות הנישואין, שזה הביטוי המעשי, התכליתי ביותר בתהליך בריאה והשתלמות של כל אדם עלי אדמות. כאשר זה נעשה בקדושה. כאשר הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, להתאחד שוב עם השורש הנשמתי רוחני שלו, לקראת השלמת הייעוד המשותף של הנשמה הזו. לכן אנחנו מוצאים בברכה הזו, ואנחנו כבר מסיימים, 10 תיאורים. כשמתארים את המצבים של השמחה. אנחנו מתחילים ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, אחווה, שלום, ריאות. למרות שלכאורה מתארים, רבותיי, אותו מצב, אבל הדברים הללו, 10 הללו, הם כנגד 10 הדיברות. ופה אני רוצה שנשים לב, שכל בר דעת מבין, שכמו ש10 הדיברות רומזים על בחינות ודרגות שונות, באיכות, אנוכי השם, זה לא אותו דבר כמו לא תחמוד. אבל הם שונים באיכות וכמות השפעת הקדושה האלוקית בבריאה. אבל כולם צריך לשם השגת הייעוד, לתיקון הבריאה והעלה שלה לשורש. לכן גם כאן יש 10 דרגות בבחינה הזו, שבסך הכל הכולל זה שמחה. כמו שהחתן וכלה שמחים במעמד החיבור הזה. לכן אנחנו מסיימים מהרה השם אלוקנו יישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים. כאן חכמים רצו לחזור ולהדגיש עם כל זה שהחופה הוא מקום מקודש לקבלת והשראת השכינה והשוואתו למתן תורה, עדיין יש חיסרון. החיסרון הוא לא בבני הזוג, אבל להיות בבני הזוג במעמד הזה משולים לשכינה, לכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, עדיין יש חיסרון של בניין הארץ והמקדש, וזה פוגם משמעותית בהשגת הייעוד של המצוות. לכן לפני הסיום והחלת השמחה על כל מי שנמצא שם, אנחנו שוב פעם מפילים תחינה ותפילה לפני הקדוש ברוך הוא למלא את הפגם הגדול כדי שהשמחה תהיה שלמה. ואז העבודה של בני הזוג ושל עם ישראל כולו יכולים להיות בשלמות הראויה במהרה בימינו, אמן ואמן.